כמו שכתבתי בוואטסאפ, שנזכרתי רק היום לשלוח אותו, סליחה מכולם, אני רוצה לעסוק קצת בשמרנות ומסורת, נושאים כמובן מאוד יסודיים בתפיסת עולם דתית, דתית יהודית, אבל לא רק, דתית בכלל. וזה כמובן יכול להגיע לכל מיני מקומות, כמו שאמרתי קודם, דברים כאלה מתפתחים אצלי תוך כדי תנועה, יש לי נקודות, אבל זה עוד יכול להתגלץ להרבה מאוד מקומות אחרים. אני אשתדל לא להכניס את כל התורה כולה בתוך הסדרה הזאת, כי זה אפשר שם להכניס כמעט הכל. אבל מה שאני כרגע לפחות רוצה לדון בו, באמת קודם כל במושג השמרנות עצמו, להגדיר את מושג השמרנות, ואתם יכולים להבין כבר שאני אגדיר אותו בצורה יותר גמישה מהמקובל, והגמישות הזאת גם היא בעצם טעונה איזשהו הסבר, מה שמביא אותנו למסורת, כן? איך בעצם שמרנים מסוגים שונים מתייחסים למסורת, כשבסוף, כמו שכתבתי, אני גם, לא יודע בסוף, אבל בהמשך, אני רוצה גם לגעת נקרא לזה בסוציולוגיה הדתית. זאת אומרת, החלוקה המגזרית הזאת של חרדים, חרדים לאומיים, ציונים דתיים, מודרן אורתודוקס, רפורמים, קונסרבטיבים, מה בעצם באמת ההבדלים בין כל אלו, האם בכלל, יש הבדלים מוגדרים בין כל אלו, לדעתי חלקם לא, ולנסות לראות מה זה אומר מעבר, או לחדור את ענני הסוציולוגיה. הרבה פעמים הסוציולוגיה מפריעה לנו להתייחס עניינית לטיעונים. אני עוד אגיע לזה, אבל אני מקדים ככה רק בשביל להסביר את המוטיבציות. הרבה פעמים כשאנחנו מסווגים אדם או טיעון, גם על זה אני עוד אדבר, אם אני מסווג אדם או טיעונים, מסווגים איזשהו אדם או טיעון כחרדי, רפורמי, לא יודע, מה שלא יהיה, זה כמעט אותם אותנו מלשמוע, או אותם אותנו או פותח אותנו, תלוי איפה אנחנו, איפה ההזדהות שלנו, אבל יכול לאטום אותנו מלשמוע את מה שהוא אומר. והמיון של האנשים ושל הטיעונים במובן הזה הוא חשוב, לא רק כדי להבין, כל אחד להבין לשיטתו ממי הוא צריך להתרחק, או את מי הוא צריך לשנוא, אלא קודם כל כדי לנסות ולנקות את המסך מכל מיני דברים שמפריעים לתפוס את מי שעומד מולך. זאת אומרת, הרבה פעמים המיון של הטיעונים דווקא יעזור לנו לקבל את מי שמולנו, ולא לדחות אותו, לשנוא אותו או משהו כזה, כי מתברר, ואני אראה דוגמאות, מתברר שיכולים אנשים או קבוצות שמוגדרות כחרדיות או רפורמיות או מה שלא יהיה, להעלות טיעונים שהם לא באמת בעלי האופי של הכותרת שמעליהם, חרדי שיעלה טיעון שהוא לא חרדי, או רפורמי שיעלה טיעון שהוא לא רפורמי. אז אנחנו רגילים שאם הטיעון הזה יוצא מרפורמי לא מקשיבים, זה כפירה, סותמים אוזניים ואסור לשמוע, זה הכל פיקורסות. אבל אדם רפורמי יכול לעלות, קודם כל גם רפורמה זה משהו שאוקיי, צריך לשקול אותו, אין סיבה לדחות אותו על הסף, אבל כל אחד בסוף מגבש את עצמו עמדה, אבל גם אם בסופו של דבר גיבשת העמדה שאתה לא שם, זה לא אומר שכל טיעון שמעלה אדם רפורמי אתה אמור לדחות אותו על הסף. יכולים להיות טיעונים קבילים, סבירים, הגיוניים ולא רפורמיים שעולים מפיו של אדם רפורמי. והרבה פעמים להפך, יש מצב שטיעונים עולים מאדם לא רפורמי, ברגע שמריחים לנו כטיעונים רפורמיים אנחנו דוחים אותם ולא באמת מוכנים לבחון שוב האם זה באמת כך, האם הטיעון הזה הוא טיעון שהוא מחוץ לגדר שהצבנו לעצמנו, ועוד פעם, אני לא נכנס, כל אחד מציב לעצמו את הגדרות, או שלא, צריך לבדוק אותו, לא כל מה שנראה במבט ראשון רפורמי, או חרדי, או מה שלא יהיה, הוא באמת כזה. וזה מחדד עוד יותר את הצורך לעשות אפיון, וזה אני אדבר עוד לא מעט בהמשך, להתמקד יותר באפיון של הטיעונים, מאשר באפיון של הטוענים. זאת אומרת, לא אכפת לי כל כך האם האדם הזה לאיזה קבוצה הוא משתייך. מה זה מעניין אותי? אני יכול לשייך את עצמי לקבוצה או לא לשייך. אני למשל לא אוהב להשתייך לקבוצות, אבל כל אחד וטעמו. אבל השיוך הקבוצתי הוא עניין אישי, כל אחד שישך את עצמו לאיפה שהוא רוצה, כשאני רוצה לבדוק את מה שהוא אומר, אני רוצה לבדוק את הטיעון שלו לגופו, מה אכפת לי אם האדם שאמר אותו הוא כזה או אחר, ולכן חשוב, וגם זה לא מכריע, אבל זה חשוב, לבחון את הטיעונים ולא את הטוענים, וכשאני רוצה לעשות הבחנה בין סוגים קבוצות שונות סוציולוגיות, אני אעבור מהסוציולוגיה החברתית ללוגיקה של הטיעונים. ואני אטען, או אני אסביר למה לדעתי יש טיעון רפורמי, טיעון חרדי וטיעון מודרן אורתודוקס, ולא אנשים חרדיים, רפורמיים ומודרן אורתודוקס. האנשים לא מעניין. מה שמעניין זה הטיעונים. ולכן זה אחד הלקחים החשובים שאני רוצה שנוציא מהדיון הזה או מהלימוד הזה. אוקיי.
בסדרה יהיו דיונים תלמודיים או רק...
בסדרה
הזאת יהיו דיונים תלמודיים?
מה זה אומר דיונים תלמודיים?
כאילו בדיונים בגמרא או
במקורות של המקורת? לא, אנחנו נכנס בנושאים שקשורים לפרשנות להלכות, או לכן, כל מיני הצעות רפורמיות לשינויים בהלכה. אז צריך לראות אותם ממקורותיהם, אבל אני רוצה קודם כל להצטייד בארגז הכלים או במערכת המושגים שתעזור לי לפענח מול מה אני עומד. זה... כמו תמיד, דיברנו, הקדשתי לזה ממש סדרה לניתוח מושגי. ולכן גם כאן, כמו בכל סדרה שאני עושה, אני מתחיל בניתוח מושגי. ואתם יכולים לראות, נדמה לי שכבר ראינו לא פעם, שאחרי שעושים ניתוח מושגי כמו שצריך, הדיון בעצמו נעשה הרבה יותר בהיר, יעיל, מייתר המון פינות שהיינו יכולים להיכנס אליהם, ואין צורך להיכנס אליהם. לכן גם פה אני אתחיל עם דיון מושגי. מה שאומר רינו צרור, גם היום נתחיל בהתחלה. מכירים את זה, יש לו איזו אמירה כזאת ברדיו, יש לו תוכנית יומן חדשות כזה. זאת אומרת, כדרכנו תמיד נתחיל בהתחלה. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל באמת במערכת המושגים, ואני אתחיל עם קטע...
שאלה קטנה, תראו מה המטרה של הסדרה, לאן להביא אותנו, לאיזה רמת תודעה שמה?
אמרתי, אני רוצה להציג את המפה של ההתייחסויות השונות למסורת, שהיא באה לידי ביטוי במישור הסוציולוגי, בקבוצות שאנחנו מכירים, כן, חרדים, ציונים דתיים, מודרניים, רפורמים, כופרים, לא יודע בדיוק, כל מיני כאלה, קונסרבטיביים, אבל אני רוצה להיכנס, לעבור את הסוציולוגיה. הסוציולוגיה היא איזשהו ביטוי לא מדויק, של חלוקה שנמצאת במישור של הטיעונים, לא במישור של האנשים. לכן המטרה שלי בסוף בסוף זה למיין טיעונים ולא למיין קבוצות. אני אשתמש בקבוצות כדי להבהיר מה בעצם אני מתכוון כשאני מדבר על סוגי הטיעון השונים. אוקיי? בדרך זה אני ארצה, כמובן כל אחד יגבש לעצמו את העמדה שלו, אבל אני אנקוט עמדה משלי על המפה הזאת. אוקיי? טוב, אז הדיון, אני רוצה להתחיל אותו עם קטע חביב מהנסיך הקטן. איך לא? ספר מבוגרים מנוקד, הנסיך הקטן.
רגע.
תסגור את המיוטים.
אני אעשה מיוט אול, אני אעשה את זה. אוקיי. אז תראו, פה הקטע מהנסיך הקטן, אתם יודעים, הוא עובר בין כוכבים שונים, הוא מגיע לכוכב של מדליק הפנסים. קטע מאוד יפה בעיניי, כל הקטעים שם מאוד יפים, באמת ספר נהדר. זאת אומרת, בדרך כלל אני חושב שהיחס לספר הזה, כן, הוא הפך לאיזה ספר פולחן כזה, ספר מיתולוגי, יש מיני אגודות כמובן סביבו והכל, אבל בדרך כלל מה שתופס אנשים לספר הזה, זה שהוא מאוד נוגע, הוא מתאר דמות שככה נוגעת ללב. אני, זה נכון, זה נחמד, הכל טוב, אבל התחושה שלי שהמימד האמוציונלי החזק שיש בו, וכמובן הרקע של סנט-אקזופרי, מה, ש, כן, מה שקרה לו, מאפיל קצת על, על הרעיונות שיש בכל פרק. בכל פרק יש שם דברים שעליהם אפשר לתת שיעור עיוני, עזבו את הרגשות והאמוציות והערכים הספרותיים. יש שם נקודות חביבות מאוד, אז הנה דוגמה.
אותו דבר בספרו של לואיס קארול.
כן, טוב, שם זה שקוף, הלוגיקה, כן, שקוף וידוע. טוב, הוא עצמו היה לוגיקן, הרי לא הזכרו. טוב, בוקר טוב, אומר הנסיך למדליק הפנסים. למה קיבית את הפנס שלך? זו ההוראה, ענה מדליק הפנסים. בוקר טוב, ואז הוא עונה לו, כן. מה ההוראה? שואל הנסיך. לכבות את הפנס שלי, ערב טוב. והוא שב והדליק אותו. אבל למה הדלקת אותו שוב? זו ההוראה, ענה מדליק הפנסים. אני לא מבין, אמר הנסיך הקטן. אין פה מה להבין, אמר מדליק הפנסים. הוראה היא הוראה, בוקר טוב. והוא קיבל את הפנס שלו. אחר כך, קימח את מצחו בממחתה אדומה משובצת. יש לי עבודה איומה. פעם היא הייתה עבודה סבירה. בבוקר הייתי מחבא, ובערב מדליק. בשאר שעות היום יכולתי לנוח. ובשאר שעות הלילה יכולתי לישון, כן, אתם יודעים, זה נהדר. זאת אומרת, הוא עבד בבין השמשות ובנצח חמה. זאת אומרת, הוא ישן, ישן בלילה ונח ביום, זה נהדר. ומאז השתנתה ההוראה, כן, שואל הנסיך, לא, ההוראה לא השתנתה, אמר מדליק הפנסים, זו בדיוק הצרה. כל שנה סובב הכוכב על צירו מהר יותר, וההוראה לא השתנתה. כן, הכוכב מאיץ כל הזמן את הסיבוב שלו, את מהירות הסיבוב שלו, ואז הרי הוא צריך להדליק בבוקר ולחבות בערב. סליחה, לחבות בבוקר ולהדליק בערב. עכשיו, ברגע שהכוכב מסתובב מהר יותר, אז כמובן ההדלקה והכיבוי הופכים להיות במהירות, בתדירות הרבה יותר גבוהה. ואז, אז עכשיו, כשהוא עושה סיבוב בדקה, אין לי אפילו שנייה אחת של מנוחה. כל דקה אני מדליק ומחבא. זה באמת מצחיק, כן, זה הנסיך. היממה אצלך נמשכת דקה אחת. זה בכלל לא מצחיק, אמר מדליק הפנסים. כבר חודש ימים אנחנו עומדים ומדברים. כמובן, חצי שעה. חודש ימים זה 30 דקות. חודש? כן, 30 דקות, 30 ימים. ערב טוב. כן, זה ואי ערב, ואי בוקר, יום ראשון, אתם יודעים. אז לפני שהקדוש ברוך הוא תלה את המאורות, מה זה היה ערב ובוקר? תלה את המאורות ביום רביעי. מה זה היה ערב ובוקר? פה ההנחה היא שהדלקת הפנס וה... כיבוי שלו מגדירים את היום. ושוב הדליק את הפנס. הנסיך הקטן התבונן בו, והוא מצא חן בעיניו דווקא. מדליק הפנסים הזה, הממלא אחר ההוראות בנאמנות שכזאת. הוא נזכר בשקיעות השמש, שהוא עצמו ביקש לראות על הכוכב שלו, ולצורך זה היה מזיז כל פעם את כיסאו. כן, הרי מה הוא היה עושה? הוא היה מזיז את הכיסא שלו, תמיד לאגף בכוכב שהוא היה רואה שקיעות, הוא אוהב לראות שקיעות, אז הוא מזיז את הכוכב כל פעם עוד מטר ועוד, מזיז את הכיסא, כל פעם עוד כמה סנטימטרים, עוד כמה סנטימטרים, כך שהוא תמיד ראה שקיעה. ורצה לסייע לידידו, אתה יודע, אני יכול לומר לך איך תוכל לנוח כשתרצה, כך אומר הנסיך, תמיד אני רוצה, אמר מדליק הפנסים, כי אדם יכול להיות גם נאמן וגם עצלן, משפט אדיר. זאת אומרת, הבן אדם, בדיק הפנסים הזה הייתם מגדירים אותו כאדם מאוד חרוץ, נכון? הכוכב מאיץ, אבל הוא לא מוותר, הוא ממלא את תפקידו בחריצות רבה. אבל אדם יכול להיות גם חרוץ, או גם נאמן, וגם עצלן. כן? הוא תמיד רוצה לנוח, אז למה הוא לא נח? כי הוא מאוד חרוץ, אז הוא עצלן וגם נאמן. הנסיך הקטן, אני עוד אחזור לנקודות האלה, אני רק קורא בינתיים. הנסיך הקטן הוסיף ואמר, הכוכב שלך קטן כל כך שבשלוש פסיעות אתה יכול להקיף אותו. די שתלך לא מהר ותהיה תמיד באור השמש. וכשתרצה לנוח פשוט תלך, והיום יארך כמה שתרצה. זה לא עוזר לי הרבה, אמר מדליק הפנסים. מה שאני אוהב בחיים זה לישון. אני לא יכול לישון בהליכה. זה יכולתי ללמד אותו. בטיול הראשון שלי בבני עקיבא ישנתי בהליכה. חבל, אמר הנסיך הקטן, חבל, אמר מדליק הפנסים, בוקר טוב, והוא קיבע את הפנס. האיש הזה, אומר הנסיך, כן? כל האחרים היו בזים לו, אמר בליבו הנסיך הקטן, שעה שהמשיך במסעו. המלך, הגאוותן, השתיין, כל אלה היו בכוכבים הקודמים שלו. איש העסקים, ובכל זאת, בעיניי הוא היחיד שאינו נלעג. אולי מפני שהוא לא מתעסק בעצמו, אלא במשהו אחר. והוא נאנח בצער והרהר עוד. האיש הזה הוא היחיד שהייתי יכול להתיידד איתו. אבל הכוכב שלו באמת יותר מדי קטן. אין בו מקום לשניים. זה קטע פשוט נפלא. באמת, קטע ספרותי נפלא. כל משפט פה, אני חושב שזה זה, 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 זה מתאים לגמרי לנמשל. יש גם משפטים שמוכנסים סתם כאילו כמו המשפטים האחרונים שקראתי. בעצם הטענה או התיאור הזה של המדליק הפנסים הוא תיאור מובהק של איש שמרן, כן? הוא בעצם מקבל את ההוראות ולא מוכן לסטות מההוראות שהוא קיבל. גם אם השתנו התנאים שבהם הוא פועל, כן, הכוכב מאיץ ומסתובב יותר ויותר מהר, הוא ממשיך בדבקות למלא את ההוראות שהוא קיבל. הוא מאוד חרוץ ומדייק, כן, לא מחפף במילוי ההוראות האלה, זה לא אותו מאפיין. המאפיין הראשון אומר איך הוא תופס את ההוראות. הוא חושב שההוראות אומרות להדליק ולחבות כל דקה. זה לא אומר שהוא יעשה את זה בפועל. אבל לא רק שהוא שמרן בתפיסת ההוראות, אלא הוא גם חרוץ מאוד, זאת אומרת, הוא גם מתנהג על פי איך שהוא תופס את ההוראות. אז זה שני מאפיינים. מאפיין השלישי זה שהחריצות הזאת לא סותרת אופי עצלני. זה מה שהוא אומר, אדם יכול להיות נאמן ועצלן. מה זאת אומרת? הרי בעצם, בנמשל, כי אם אני רואה את מדליק הפנסים הזה כמשל לשמרן, אז בעצם החריצות שלו הרבה פעמים משקפת עצלנות, עצלנות מחשבתית. אתה לא מוכן לשקול מחדש את מערכת ההוראות שקיבלת, אתה ממשיך מתוך אינרציה עם ההוראות האלה, עם הפרשנות המקובלת והכל, גם אם זה מחייב אותך עבודה קשה. אז אתה חרוץ או עצלן? אתה שניהם. זאת אומרת, אתה חרוץ במובן של מה זה דורש ממך במישור המעשי. אבל אתה עצלן במובן שאתה מקובל על המחשבה שלך ואתה מתעצל לבחון אותה מחדש, או לבדוק האם יש מקום לפרש אחרת את ההוראות, לסתות מההוראות, לעשות כל מיני דברים, להתייחס אחרת להוראות. יש פה נסיבות שהשתנו. האם אני לא אמור לקחת את זה בחשבון? יש אנשים שהם עצלנים מחשבתית, גם אם זה גורם להם או דורש מהם להיות חרוצים מעשית. הרבה פעמים חריצות מעשית מבטאת עצלנות מחשבתית, כן? גם בעולם היזמות וההייטק, יודעים, הרבה מהחריצות שנדרשת שם זה כדי לעזור לעצלנים. הרי המוצרים שמייצרים שם הם מוצרים שמי שצורך אותם רוצה להיות עצלן, שהמכונה או התוכנה תעשה את העבודה במקומו. בשביל זה, אבל אתה צריך להיות מאוד חרוץ כדי לייצר מכשירים טובים לעצלנים. אוקיי? זאת אומרת, גם בהקשר הזה יכול להיות משהו שהוא, כן, יש הרבה מאוד אנשים, למשל, כל הזמן חושבים מחדש על מה שהם, על ההוראות, למשל. גם ההלכתיות, אבל גם בכל תחום שלא יהיה. כל הזמן חושבים מחדש, ולמה? כי הם מחפשים מוצא עצלני. זה תמונת הראי של מה שתיארתי קודם. קודם תיארתי חריצות מעשית שמשקפת עצלנות מחשבתית. עכשיו אני מתאר חריצות מחשבתית שמשרתת עצלות מעשית. אתה צריך לחשוב הרבה ולחשוב כל פעם מחדש על הנסיבות כדי למצוא פטנטים איך לא לעבוד, איך לנוח יותר ויותר בנסיבות המתחדשות.
ההגדרה עצלנות מחשבתית נראה לי לא כך מתאימה. מה זה עצלנות מחשבתית? זה פשוט מקובעות כזאת, זה לא עצלנות.
כן, מה אתה אומר, אבל זה עצלנות. אתה מתעצל לקום ולהתחיל לחשוב.
הוא לא חושב שהוא צריך לחשוב, לא שהוא עצלן בזה.
אז כמו, אתה יכול להגיד גם על העצלנות המעשית, הוא לא חושב שהוא צריך לעבוד, אז לכן הוא עצלן. זה, כל עצלנות, וזה נכון מה שאתה אומר, כל עצלנות אפשר לפרש במובן האידיאולוגי, אבל אז זאת באמת לא עצלנות. ואפשר לפרש זה במובן הפסיכולוגי, ואז זאת עצלנות. אוקיי? אבל זה נכון גם לעצלנות המעשית וגם לעצלנות המחשבתית, בשני המקרים. לפעמים שמרנות...
לא כולם יש להם את היכולת לחשוב, שזה גם קטע קוגניטיבי, שלא...
יש עוד אופציות, אבל כשאני מדבר על עצלנות מחשבתית, אני מתכוון למישהו שלא רוצה לחשוב מחדש. לא שהוא לא יכול, ולא שהוא אידיאולוגית לא מוכן, אלא הוא לא רוצה, הוא עצלן, אוקיי? באמת, יש פה בהחלט, יכולים להיות פה בהחלט הבדלים במוטיבציות שמובילות להתנהגות הזאת, ואנחנו עוד נחזור לנקודה הזאת בהמשך. אז המאפיין, קיצור, המאפיין הראשון זה שהוא לא מוכן לשנות מההוראות שניתנו לו, למרות השינוי בנסיבות, כן, שהכוכב מסתובב מהר יותר. המאפיין השני זה שהוא חרוץ מאוד במישור המעשי. המאפיין השלישי זה שהחריצות הזאת לא סותרת עצלות, אולי עצלות מחשבתית, אולי כן, חוסר יוזמה, נקרא לזה כך. והמאפיין הרביעי, הוא כותב, כל האנשים מהכוכבים האחרים, המלך, השתיין, איש העסקים, כולם בזים לו. כן, לשמרן, לחרוץ השמרן הזה, הרבה מאוד אנשים בזים לו. סתם, הוא מקובע, הוא עובד פול גז ניוטרל, כן? יש איזשהו בוז מובנה לשמרנות. כל כנסי השמרנות העכשוויים, נדמה לי, מנסים להילחם נגד הבוז הזה, שאנשים רוחשים לשמרנות. אז הכנסים האלה מנסים להפוך את השמרנות לאיזשהו סוג של אידיאולוגיה, לתת איזה גאוות יחידה לשמרנים. זה המאפיין הרביעי. המאפיין החמישי זה, כמו שאומר הנסיך, שיש מקום רב דווקא להעריך אותו. למה? כי הוא נאמן מעבר לזה שהוא חרוץ במישור המעשי, גם אם הוא עצלן במישור המחשבתי, אבל גם הוא לא רק עסוק בעצמו, הרי העצלנות, החריצות המעשית בעצם אומרת שהוא לא הולך על פי הנוחיות. הוא כן מוסר או מתמסר למערכת ההוראות שהוא מחויב להן, שהוא מאמין בהן. אז יש מה להעריך אדם שמקדיש את חייו למלא את הנורמות, את ההוראות שלהן הוא החליט שהוא מחויב. וזה בניגוד לכל הרציונליים במרכאות, או לא במרכאות, שהרבה פעמים מכופפים את המערכות ומעוותים אותן ומפרשים אותן באופן שיתאים למה שנוח להם. דיברנו קודם על היצירתיות המחשבתית שנדרשת כדי להיות עצלן. אז זה גם יכול להיות, ולכן יש גם מה להעריך בשמרן החרוץ הזה, והדבר הכי יפה זה המשפט המסיים, שעל הכוכב שלו אין מקום לשניים, הוא קטן מדי. עכשיו זה נהדר, אם מבינים את הקשר בין המשל לנמשל. השמרן הפנאטי הזה שצמוד למערכת ההוראות, בדרך כלל לא מוכן לקבל עמדות אחרות. זאת אומרת, אין על הכוכב שלו מקום לשניים. אצלו זה כמובן אין מקום, הכוכב קטן, אבל זה הכל משל. כן, זה משל, אני חושב, זה נראה לי כל כך ברור, שזה משל לשמרן, והשמרן בדרך כלל הוא גם אחד שמאוד מאוד דבק בתפיסות שלו, הוא לא מוכן לתת מקום על הכוכב שלו לתפיסות אחרות. ולכן אין מקום לשניים על הכוכב שלו, כן, בנמשל. למשל זה כי אין מקום וכו'. טוב, אז זה המאפיינים של השמרן, ואני רוצה להשתמש בהם כדי באמת להתחיל קצת לגעת בנושא השמרנות. אני עוד אגיע אליו מכל מיני זוויות, אבל אני רוצה להתחיל לגעת. המושג של השמרנות, כמו שתיארתי אותו כאן, אבל באופן כללי, בדרך כלל יופיע בחברות מסורתיות. חברות זה כמעט הגדרה. חברות מסורתיות זה חברות שמשמרות מסורות. כן? זאת אומרת, זה מסורת ושמרנות זה כמעט מילים נרדפות. זאת אומרת, אתה לא סוטה ממסורות מסוימות שקיבלת, מסורות דתיות, תרבותיות, נימוסים, לא חשוב, מה שלא יהיה. ואתה לא סוטה מאיזה שהן מסורות שאותן קיבלת, וזה מה שמגדיר אותך כשמרן. ולכן באמת בעולם מסורתי, כמעט מתבקש להיות שמרן. מה זה נקרא? אם אתה לא שמרן, אז באיזה מובן אתה מסורתי? זאת אומרת, השמרן זה מי שמשמר את המסורות שלו, אתה יכול להיות מסורתי אבל לא שמרן, אולי כן, אבל צריך להגדיר את זה יותר, זה משהו שמאוד לא, מאוד לא ברור, אבל כמובן זה לא רק בהקשר של המסורת הדתית, כל מסורת אידיאולוגית, גם מסורת קומוניסטית, גם שם אתה יכול להיות נורא שמרן ונורא אידיאולוגי ונורא חרוץ ונורא חרוץ מעשית, אבל אולי עצלן מחשבתית, לא חשוב, אולי, לא תמיד, אבל כן, שאיכשהו מקובע למערכת הכללים של הנכון והלא נכון בעולם האידיאולוגי שאליו אתה מחויב. והרבה פעמים הבוז לשמרנות או התרחקות מהשמרנות, בעצם משמעותו התרחקות ממסורת. בוז לדתיות, בוז לאידיאולוגיות בכלל, ובמובן מסוים זה אנשים תלושים, קל להם מאוד לזלזל בשמרנות, ללגלג על מסורת, כי אין להם, הם לא מחויבים לשום דבר כזה, וזהו. כן,
אבל אם המסורת היא שבעצם בכל עת תבחן את עצמך מחדש, ותבדוק אם אתה לא צריך לשנות את הדרכים שלך, והסיפור שלך על החבר'ה עם הבגדי ים.
כן, אז
המסורת היא לא שמרנית?
הם מחכים לנו מעבר לפינה החבר'ה עם הבגדי ים. עוד רגע אני מגיע אליהם, זה כמובן הצעד הבא, אבל אם כבר הזכרת את זה, יש סיפור ידוע, אני הזכרתי את זה כבר לא פעם, אני חושב, יש סיפור ידוע שראיתי פעם אצל בובר, נדמה לי, על רבי נוח מילחוביץ', יש נוח ומורדכי מילחוביץ', זה אבא ובן, לא זוכר מי האבא ומי הבן, רבס חסידים, שכשנפטר האבא והבן עלה על כיסא האדמורות, הוא שינה ממנהגי אביו. אז החסידים שאלו אותו, מה, איך אתה משנה את המנהגים המקודשים? כן, הזנב של הגרטל צריך להיות מפוצל לשלוש ולא לפאי חלקים. אז הוא אמר לו, לא, הוא אמר להם, אני לא משנה את מסורת אבי, כמו שאבא שלי שינה את מנהגי האבא שלו, גם אני משנה את מנהגיו של אבא שלי. אני בהחלט נצמד למסורת של אבא שלי. אז זה מה שעזרא, כן, העיר קודם. ברגע שהמסורת היא לא לשמר מסורות, אז כבר קשה מאוד להגדיר מי פה מסורתי ומי לא מסורתי. כן, אבל זה גם תמיד בהקשר הזה, אם סיפרתי סיפור חסידי, חייבים לקזז את זה עם סיפור ליטאי. אז לגבי, דיברתי על זה כבר לא פעם, שיש שני סוגי חזונישניקים. יש חזונישניקים שמקיימים את כל מה שכתוב בספרי חזוניש כלשונו. לא סוטים ימינה ושמאלה ממה שכתוב בספרי חזוניש. ויש חזונישניקים אמיתיים שעושים מה שהם חושבים, כמו שהחזוניש עשה מה שהוא חושב. ואגב, הם חזונישניקים אמיתיים, כי החזוניש כותב את זה בספרו. הוא אומר שאדם צריך לעשות את מה שהוא חושב, ולא את מה שאני אומר. אני החזוניש, כן? אלא אדם צריך לעשות מה שהוא חושב, מי שרוצה להיות חזונישניק באמת, צריך לעשות את מה שהוא עצמו חושב, כי זה מה שהחזוניש, כן, הורה לעשות. אם הוא עושה את זה בגלל שהחזוניש הורה לעשות, אז הוא כמובן שמרן, כן, הוא מציית לחזוניש. אבל אם הוא עושה את זה בגלל שהוא עצמו חושב, ואני מסווג אותו כחזונישניק בגלל זה, אז הוא לא שמרן. זה מאוד תלוי במוטיבציה. זאת אומרת, אם הוא עושה זה כי הרבה שלו אמר לו כל הזמן לחשוב, אז הוא עדיין לא באמת חושב, הוא פשוט ממלא את ציוויו של הרבה שלו. אבל אם הוא באמת כל הזמן חושב, אני מצביע על זה, שזה במקרה או שלא במקרה, מתאים למדיניות של הרבה שלו. אז אני אולי אגדיר אותו כשמרן, אבל הוא לא באמת כזה, הוא ממשיך את מסורת רבו, אבל כי הוא החליט, לא באופן אינרטי. אוקיי, אז זה רק ההערה של, לגבי ההערה של עזרא. אז באמת השאלה, איך בדיוק מכניסים, זאת השאלה של הסדרה הזאת, כן? איך מכניסים רגל בין המשקוף לבין הדלת? איך אפשר, אם בכלל, אפשר להגדיר עמדה מסורתית לא שמרנית? האם זה לא מילים נרדפות, מסורתיות ושמרנות? האם יכולה, תיתכן עמדה מסורתית לא שמרנית? אם אתה סוטה מהמסורת ואתה עושה מה שאתה חושב, אז אתה בעצם לא מסורתי. זה שאתה במקרה מתנהל על פי המסורת בחלק מהדברים, כי פשוט כי אתה החלטת שאתה מתנהל על פי הדברים האלה, לא בגלל המסורת. כי עובדה שדברים שאתה לא רוצה, אתה לא מקיים. כן? כמו בטור האחרון, או לפני האחרון שלי, על הגיור, אני כבר לא זוכר מה היה האחרון. הטור על הגיור, שאמרתי שם, כן, שמי שמקבל עצמו את ההלכה חוץ מדבר אחד, אז זה לא נקרא קבלת מצוות. למה? כן, זה ידוע. למה זה לא נקרא קבלת מצוות? כי גם את התרייב, כן, 612 מצוות שהוא מקיים, הוא מקיים כי הוא החליט, כי עובדה שאת האחרונה שהוא החליט לא לקיים, הוא לא מקיים. זה לא נקרא קבלת מצוות. קבלת מצוות זה לקיים את זה, כי כך צוויתי, לא כי אני החלטתי, כי אני לא אחד העם. אז במובן הזה, השאלה, האם יכול להיות שמרן מסורתי, לא שמרן, היא שאלה לא כל כך פשוטה כמו שהיא אולי הייתה יכולה להישמע במבט ראשון. שאלה לא טריוויאלית. זאת אומרת, האם מסורתיות לא מחייבת שמרנות? טוב, אז אני ארצה להגדיר קצת יותר את המושגים האלה, אבל זאת בעצם השאלה, לשם אני חותר. זאת בעצם השאלה. אז אולי נסח את זה במונחים של הסיפור הזה על הנסיך הקטן, שהוא בעצם אחד הדברים שהוא זכאי להערכה בגינם, זה שהוא לא עוסק בעצמו, הוא נאמן למערכת הכללים, הוא רואה בהם ערך, הוא מחויב אליהם, והוא פועל על פיהם. וברגע שאתה פועל על פיהם, ולא אתה זה שמחליט מה עושים, אז מה יכול להיות לא שמרני בתפיסה שלך? אז בעצם מערכת הכללים מכתיבה את מה שאתה עושה. אין פה מקום להכניס את עצמך בעניין. זה כל ההערכה שהנסיך מבטא כלפי השמרן הזה, כן? שהוא בעצם לא עוסק בעצמו, אלא במערכת הכללים, הערכים שאליה הוא מחויב. אולי עוד הערה שקשורה להערה שנתתי קודם, אני לא מתעסק פה בסדרה הזאת כדרכי בכל הסדרות, לא מתעסק פה בפסיכולוגיה. פסיכולוגיה לא מעניינת אותי. אפשר לדבר על טיפוסים שמרניים ולא שמרניים ברמה הפסיכולוגית. מה הנטייה שלך? יש לך נטייה שמרנית או נטייה לא שמרנית? לא מעניין אותי קליפת השום בפסיכולוגיה של בני אדם. מה שמעניין אותי זה האידיאולוגיה שלהם, או צורת החשיבה שלהם. אני מתעניין בצורות חשיבה שמרניות ולא שמרניות, לא בנטיות. כי אם הנטייה שלי מכתיבה את צורת החשיבה שלי, אז זה דטרמיניסטי, זאת לא הכרעה שלי. אז לכן זה שיש לי נטייה, זה לא מהווה הסבר מלא לפחות לתפיסה שלי. עדיין אני צריך להחליט האם אני הולך עם הנטייה הזאת, או לא הולך עם הנטייה הזאת, כן? זה הקשל הנטורליסטי. אז לכן אני כבר כאן ממקד שאני מתעסק באידיאולוגיה, בהיגיון, במחשבה, בפילוסופיה השמרנית, מסורתית, חדשנית, ולא בפסיכולוגיה של האנשים האלה. מה הביא אותם לזה, איזה משברים בילדותם גרמו להם להיות שמרנים או מרדנים או מה שלא יהיה. זה לא מעניין. לא כי זה לא נכון, זה יכול להיות נכון, אבל לא זה המישור שבו אני עוסק כאן. אוקיי. כמו שאמרתי, זה מתקשר להערה שהערתי בהתחלה, שאני לא מתעסק באנשים, אני מתעסק בטיעונים. וממילא תבינו שאם ככה, אז באמת העיסוק הוא לא בפסיכולוגיה, כי לעסוק בפסיכולוגיה זה בעצם לעסוק באנשים, אלא לעסוק בטיעונים. ולמה בן אדם מאמץ טיעון כזה או טיעון אחר, זה שאלה לפסיכולוג, זה לא מעניין אותי. אני רוצה לדון בטיעונים, לא באנשים שמאמצים או לא מאמצים אותם. אוקיי, אז עכשיו נגיע באמת לחבר'ה שלנו של הבגדי ים. כבר הזכרתי את זה לפני כמה זמן, אבל זה מודל חשוב לדיון שלנו כאן, אז אני חוזר אליו. קבוצת אנשים קיבלה מערכת הוראות שעל פיהם הם צריכים להתנהל כל החיים, הם וילדיהם וצאצאי צאצאיהם וכן הלאה. במהלך שנות החיים שלהם והדורות השונים, הנסיבות שבהן הם פועלים יכולות להשתנות. כתוצאה מזה מתפתחות שתי תת קבוצות שיש להם ויכוח איך צריך לנהוג ביחס לקבוצת ההוראות. יש קבוצה של שמרנים וקבוצה של מחדשים. אז אני אציע עכשיו ניסוח ראשון להבדל בין השמרנים לבין החדשנים. שמרנים זה אלה שממשיכים לנהוג לפי ההוראות גם אם הנסיבות השתנו. והמשנים או החדשנים הם מתאימים את ההוראות לנסיבות החדשות. אם נחזור לנסיך הקטן, כן? אז המדליק הפנסים היה שמרן, כי הוא המשיך עם ההוראות למרות שהנסיבות השתנו, הכוכב הסתובב מהר יותר. והדמות שכנגדו הייתה אומרת, רגע, אז אני אדליק את הפנס עכשיו כל 10 דקות, כל 10 ימים, ולא כל יום אחד, כי הכוכב מסתובב מהר פי 10. אז אני אשנה את ההוראות, אתאים אותן לנסיבות החדשות. אז הוא לכאורה החדשן. זה ההבדל בין השמרן לבין הצעה ראשונה. זאת הצעה ראשונה להבחנה בין השמרן לבין החדשן. והסיטואציה שעליה, כן, עם הבגדי ים, זה אנשים קיבלו הוראה ללכת עם בגדי ים. והם ואבותיהם ואבות אבותיהם תמיד הלכו לבושים עם בגדי ים, הם חיו באזורים חמים, כך שלא הייתה להם בעיה עקרונית עם זה, באיזשהו שלב בנדודיהם הם מגיעים לאזור קר, ומתפתח ויכוח. אחת הקבוצות אומרת, צריך להמשיך ללכת עם בגדי ים, אנחנו אמורים להיות נאמנים למסורת שלנו, ולכן חייבים להמשיך ללכת עם בגדי ים, ולשלם את המחירים, יהיה לנו קר, בסדר? מסורת שווה גם מחירים, יקרה לנו ושווה לנו לשלם מחירים עבורה. זה קבוצת השמרנים, לפי ההצעה שהצעתי כרגע. קבוצת החדשנים זה אנשים שאומרים, עזוב, קר לי, אני הולך, אני לובש דובון. לא רוצה שיהיה לי קר, אני לא ממלא את מערכת ההוראות, או מתאים אותנו, לא ממלא את מערכת ההוראות, ואני לובש דובון, לא הולך עם בגדי ים. אבל ההגדרה הזאת שהצעתי עד עכשיו, כן, אלה שממשיכים את ההוראות ואלה שמשנים אותן, זאת הגדרה מאוד לא פשוטה. למה? כי הקבוצת השמרנים די ברור מה היא טוענת. קבוצת השמרנים בעצם אומרת, אבותינו הלכו עם בגדי ים, ההוראה היא ללכת עם בגדי ים, זה מה שאנחנו אמורים לעשות בכל מצב, בכל נסיבות. זה ברור. אנחנו ענים שמה, ברור שהמוטיבציה שלהם זאת הנאמנות למסורת, נכון? הנאמנות למערכת הכללים. שם אין ספק מה המוטיבציה או מה הטיעון שמכוחו הם טוענים את מה שהם טוענים. אצל החדשנים זה לא פשוט, כי הם יכולים לטעון, אנחנו לובשים דובון בגלל שזה ההמשך האמיתי למסורת שאותה קיבלנו. למה? אבותינו שהעבירו לנו את המסורת שצריך ללכת עם בגדי ים, זה בגלל שהם חיו במדבר, שהוא חם. אז שם המסורת אמרה ללכת עם בגד ים, כי זה הבגד שמתאים למזג האוויר ששרר שם. אנחנו שעכשיו הגענו לאזור קר, צריכים להמשיך את מסורת אבותינו וללבוש דובון. למה? כי מסורת אבותינו אומרת לנו ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. וכמו שאבותינו הלכו עם בגד ים במדבר, ההמשך הנכון למסורת אבותינו זה ללכת עם דובון באזור הקר. שימו לב שהאנשים האלה טוענים כלפי השמרנים, שהשמרנים הם בעצם המחדשים. הם אלה שלא שומרים את המסורת שאותה קיבלנו, כי אם המסורת אומרת ללכת עם בגדי ים, אז צודקים השמרנים, צריך ללכת עם בגדי ים, זה מה שהמסורת אומרת. אבל אם המסורת אומרת צריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, אז אלה שממשיכים ללכת עם בגד ים, גם באזור קר, הם לא משמרים את המסורת. הם סוטים מהמסורת. אז הם בעצם חדשנים, רפורמים. אוקיי? אז לכן, הטענה של החדשנים, בעצם יכולה להיות טענה שמרנית. כי הם בעצם טוענים, אנחנו שמרניים לא פחות מכם ואפילו יותר מכם. אז מה בכל זאת ההבדל בין שתי הקבוצות? ההבדל הוא בשאלה, על מה את מה משמרים. הקבוצה הראשונה משמרת את ההוראה ללכת עם בגד ים. הקבוצה השנייה גם היא משמרת. רק ההוראה שאותה היא משמרת זה ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. לא ללכת עם בגד ים. זאת אומרת שהוויכוח ביניהם הוא לא ויכוח האם להיות שמרן או לא. שניהם שמרנים. הוויכוח הוא בשאלה מה אומרת המערכת שאותה אנחנו משמרים. זה ויכוח פרשני. אבל אם זה ויכוח פרשני, אז זה ויכוח בין שתי קבוצות שמרניות. להפך, זה תמיד הנקודה שהנמשל פה ברור, אז לכן אני ארשה לעצמי מדי פעם לפלוש רגע לנמשל. הרבה פעמים מי שמציע טיעון של לשנות את ההלכה, מוגדר כרפורמי, כחדשן, כמי שסוטה מהמסורת, כן? בעצם נטל הראיה הוא עליו, כן, זאת הגישה הרווחת ביותר, אני חושב, בתוך קבוצות מסורתיות דתיות. אבל צריך לזכור שמאחורי התפיסה הזאת בעצם אומרת, תראו, אם אני שמרן, אז אני בטוח צודק. אתה, אני לא יודע אם אתה צודק או לא, אז לכן נטל הראיה הוא עליך. אין ספק מוציא מידי ודאי. אבל זה לא נכון. אין ספק מוציא מידי ספק, אתה צריך להגיד. גם מה שאתה עושה הוא לא ודאי, הוא בספק. כי אם המסורת אומרת ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, אז אם אתה תמשיך ללכת עם בגד ים, אתה סוטה מהמסורת. לא שאתה בטוח בסדר ואצלי יש ספק, אולי אני בסדר ואולי לא. אם אני צודק, אז אתה לא בסדר. ואם אתה צודק, אז אני לא בסדר. זאת אומרת, הוויכוח הוא ויכוח סימטרי. וזה כל כך קשה לאנשים להבין בוויכוחים האלה על שינויים בהלכה, כן, הוויכוחים שתמיד עולים בכל מיני הקשרים, זה תמיד, והתחושה אגב גם של המשנים, האתוס אולי הלא מודע, שאנחנו כולנו התחנכנו עליו ונורא נצמדים אליו, זה שהגישה השמרנית היא ברירת המחדל, היא קודם כל, זה בטוח נכון, מי שרוצה לחדש לא יודע שישכנע אותי שהוא צודק, ואני לא מקבל את זה בכלל, אני לא חושב שמי שמחדש נטל הראיה הוא עליו, השאלה היא מי צודק יותר במישור הפרשני,
אולי נאמר בנוסח אחר, בלי קשר למי ודאי צודק ומי לא ודאי צודק, שכיוון שזה המצב הקיים, בשביל לשנות אותו צריך להביא סיבה ברורה, בלי קשר
לבדאי. זו טעות, כי השאלה היא מה זה נקרא המצב הקיים. המצב הקיים זה שהלכו עם בגד ים, או המצב הקיים זה שהלכו עם בגד שמתאים למזג האוויר? אני גם ממשיך את המצב הקיים.
אני מבין את הטענה הזאת, אבל אם נשווה את הדבר הזה למערכות חוקים, איך זה במערכות חוקים?
אותו דבר, אני אתן גם שם אותו דבר. אותו דבר, אני טוען שזה שימור המצב הקיים, זה בדיוק, זה תורף טענתי, זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, האינסטינקט השמרני בחשיבה, נדבר עכשיו על ההלכה, בחשיבה ההלכתית, בדיוק אומר את מה שאתה אומר. ומה שאני רוצה לטעון, זה שזה לא נכון. כיוון שלשמר את המצב הקיים, השאלה היא איך אתה מגדיר מצב קיים. האם המצב הקיים זה שהולכים עם בגד ים, או המצב הקיים זה שהולכים עם בגד שמתאים למזג האוויר? שניהם תיאור של המצב הקיים. וזה נקודה מאוד חשובה, וכשאני מדבר על בגדי ים, אתם יודעים, זה משלי שואלים, כמו שרשי מפרש את זה, על 300, שרבי מאיר ידע משלי שואלים. אם אתה רוצה לדבר עם מישהו, להגיד לו משהו שיכול לקומם אותו, דבר על שואלים, אל דבר עם בני אדם, כי זה מיד הנמשל קופץ ולא נותן לבן אדם לקבל את התוכחה שלך. כן, אז אם הייתי אומר את זה בהלכה, זה נורא מקומם. בוא נדבר על המשלי שואלים, כן, על בגדי ים שהולכים במדבר. נדמה לי שכשמסתכלים על זה שם, אפשר בהחלט להבין את התזה. התזה היא שיש פה שתי צורות של שמרנות, ואני לא רואה שום דרך להעדיף את הראשונה על השנייה. או להגיד שהיא יותר שמרנית. הראשונה יותר שמרנית מהשנייה. לא, זה שתי גישות שמרניות, שיש להם ויכוח פרשני, מהו העיקרון שאותו יש לשמר, זה הכל.
רק בשביל קצת להרחיב את העירי האופי, אני הזכרתי מערכות משפט, אני לא בקיא בדבר הזה בכלל, אני הבנתי לך שמערכות משפט זה גם אותו ויכוח בדיוק, או ששם, גם שם ניטשים אותם ויכוחים, ואיך זה עובד במערכות משפט?
ברור, אותם ויכוחים ניטשים גם שם, בואו, בכל מערכת נורמטיבית, דתית או לא דתית, יש את אותם ויכוחים. אי אפשר לצאת מזה, אני אגיע גם בהמשך לטענה שאומרת למה זה מהותית ככה, זה חייב להיות ככה, לא יכול להיות אחרת, זה משהו לוגי. אז פה זה נקודה מאוד חשובה והיא בעצם כמעט הפאנץ' של כל הסדרה, אידך זיל גמור. זאת אומרת, הנקודה היא שאתה יכול להיות שמרן גמור, אבל פנומנולוגית, כשאני אסתכל על איך שאתה מתנהל, זה לא יהיה דומה בשום צורה לאיך שהתנהלו אבותיך. מבחינת הוויזואליה, כן? מבחינת איך שזה מופיע חיצונית. אבל בניתוח הלוגי, בניתוח הפנימי, האידיאולוגי, אם תרצו, של ההתנהגות, אתה כן יכול לזהות פה שמרנות למאדרים. זה שני סוגי שמרנות. אז מה בכל זאת ההבדל? יש איזושהי תחושה, ועוד פעם קשה להגדיר את זה, ואני בהמשך עוד אסביר יותר, אבל יש איזושהי תחושה שהמאמץ הפרשני הנדרש מהשמרנות הראשונה הוא קטן יותר. אני ממשיך עם בגד ים, לא צריך להכניס שום אקט פרשני כדי להראות את השמרנות שלי. השני, בשביל להראות את השמרנות שלו, צריך לתת לך הסברים. כן, הפתגם החביב של הרב מידן, שאני חוזר עליו כל פעם, שמעתי ממנו שהוא אומר שיש 20, הוא שמע 22 פירושים למה קוראים את מגילת רות בשבועות, אבל הוא מכיר רק פירוש אחד למה קוראים את מגילת אסתר בפורים. אם יש 22 פירושים למה קוראים את מגילת רות בשבועות, זה אומר שאף אחד מהם לא משכנע. במקום שבו ברור למה קוראים את המגילה, לא צריך, לא יהיו 22 פירושים. יהיה פירוש אחד וברור שהוא הנכון. אוקיי? אז מי שצריך להתאמץ מאמצים פרשניים, זה מעורר אצלנו איזושהי תחושה, טוב, הוא לא באמת שמרן. השני, תסתכל, איזיז, אחד לאחד, הם הלכו עם בגד ים, גם הוא הולך עם בגד ים, הוא בטוח שמרן. הייתי מוסיף לזה יותר מזה. יש לנו איזושהי נטייה, וזה הכל נטיות שצריך להתגבר עליהן, לדעתי. יש לנו איזושהי נטייה לומר, שכיוון שהוא משלם מחירים, זה בדיוק הנסיך הקטן, כן, המדיק הפנסים, הוא עובד מאוד קשה בשביל לשמר את ההוראות, להמשיך ללכת עם בגד ים גם כשקר, או להמשיך להדליק את הפנס כל בוקר ולחבות כל בוקר, ולהדליק כל ערב גם אם הכוכב מסתובב מהר, הוא משלם על זה מחיר כבד. ולכן יש איזושהי תחושה שהוא יותר נאמן למערכת. לעומת זאת מישהו שמתאים את המערכת, את מערכת ההוראות לנסיבות, הרבה פעמים זה איכשהו יוצא יותר נוח. וכשיוצא יותר נוח זה אומר שהוא פחות משלם מחירים. לא יודע אם הוא פחות מוכן לשלם מחירים, אבל בפועל הוא פחות משלם מחירים. וזה מעורר חשד אינסטינקטיבי שהראשון יותר נאמן מהשני. שזה בדיוק מה שראינו בקטע של הנסיך הקטן. שהוא מאוד מעריך אותו על זה שהוא לא עוסק בעצמו, אלא נאמן להוראות לעומת כל האחרים שבעצם יותר עוסקים בעצמם. ולכן האינסטינקט הזה גם הוא מצטרף להבחנה האוטומטית הזאת שאנחנו עושים, טוב, הראשון הוא שמרן והשני הוא רפורמי עם תירוצים. אבל אני חוזר ומתעקש על מה שאמרתי קודם, אני לא מסכים. זה נטיות שקיימות אבל צריך להתגבר עליהן. בגלל שהעובדה שמשהו נוח לא אומרת שהוא לא הנכון, כן, זה too good to be kosher מה שנקרא. זאת אומרת, לא יכול להיות, יש איזושהי נטייה, לא יכול להיות שמשהו נוח מדי הוא גם מותר, הוא קשר. כן? אם זה מה שההלכה רוצה, בטח יש לזה מחירים. לא יכול להיות משהו שבא לנו, עושה לנו חיים טובים והוא גם קשר. אז אני רוצה לכפור בהנחה הזאת, אני רוצה לטעון שלפעמים החיים הנכונים הם גם חיים יותר נוחים. הנכונים הלכתית, הם גם יותר נוחים. העובדה שמשהו נוח לא פוסלת אותו מיד. היא כן, אני מסכים שהיא צריכה לעורר חשד. ותבדוק, אם התוצאה היא נוחה, תבדוק טוב האם אתה עושה זה בגלל שאתה באמת חושב שזה מה שהמערכת אומרת, או בגלל הפסיכולוגיה, ואמרתי, אני לא מתעסק בפסיכולוגיה, אבל כשאני, לכן בדיון שלנו זה לא משנה, אבל כשאני אבדוק את עצמי, כאן כן חשוב לי לנטרל את הפסיכולוגיה שלי, ולכן חשוב לי להיות מודע לחשד המוצדק הזה, שאם אני במקרה עם ההתעמלות הפרשנית שלי, מגיע לחיים יותר נוחים, שנוח לי איתם, כדאי לבדוק את עצמי האם זה באמת הפרשנות הנכונה. אבל אחרי הבדיקה, אם אני מגיע למסקנה זאת הפרשנות הנכונה, אז זאת השמרנות הנכונה. זה מה שאני צריך לעשות. לכן אני טוען שהעובדה שמישהו מפרש דברים באופן נוח, אפילו אגב אם זה תמיד יוצא לו נוח, באופן עקרוני, אולי זה מעורר עוד יותר חשד, אבל עדיין מכלל חשד לא יצאנו. יכול להיות שבמקרה זה באמת הדרך לדעתו, לפחות זאת הדרך הנכונה, שבמקרה זה גם יוצא נוח. החשדנות, כן, זה שאתה פרנואיד לא אומר שלא רודפים אחריך, כמו שנאמר. זאת אומרת, יש לנו איזשהו חשד שהוא יכול להיות מוצדק, אבל צריך להיזהר לא לתרגם חשד לשיפוט. חשד זה חשד, זה אומר שזה טעון בדיקה, אבל אחרי שאני אעשה את הבדיקה אני קובע את השיפוט, ולא החשד קובע את השיפוט. אז צריך לבדוק את הטיעונים שמעלה הבן אדם הזה. אם הטיעונים שהוא מעלה הם טיעונים סבירים, אז אני, אם ככה אני מוכן לקבל לגמרי את השמרנות שלו. בואו נחזור רגע לדוגמה של של הבגדי ים. השמרנים, אלה שממשיכים ללכת עם בגד ים בקור, הם משלמים מחיר על השמרנות שלהם. אצלם אין לי שום חשד לכאורה שזה בעצם בא מתוך שאיפות לנוחיות. יכול שאני לא מסכים לתפיסה שלהם. אני חושב שהם משמרים את המערכת הלא נכונה. אבל ברור שאצלהם אין את החשד שתיארתי קודם לגבי השמרן מהסוג השני. זה, צריך להבין, זה ודאי נכון. אני מקבל את ההבחנה הזאת. אני רק אומר שזה הבדל במישור החשד. השיפוט הסופי צריך להיעשות אחרי שבדקת את החשד. בסדר? אז לכן, יש הבדל בחשד ואני מקבל אותו. אבל מצד שני, אני רוצה קצת להרער גם אותו. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקטע של הנסיך הקטן, הוא מכיל את כל המרכיבים של הסדרה הזאת, הקטע הזה, זה נהדר, באמת נהדר. אני רוצה להראות שיש מימד מסוים של נוחיות גם בשמרנות הפשטנית הזאת של להמשיך ללכת עם בגד ים. ולכן קראתי לזה עצלות מחשבתית, גם אם היא כרוכה במחירים במישור המעשי, חריצות מעשית. כיוון שיש משהו מאוד נוח בלהמשיך ולא לחשוב על מה שקיבלת ולהמשיך לקיים אותו as is. יש אנשים שמבחינתם זה אפילו יותר נוח, למרות שזה כרוך בעבודה קשה, מאשר חיים נוחים שכרוכים ביצילתיות מחשבתית. בטח אם מסווגים אותך כרפורמי, כופר, והמחירים החברתיים שנלווים לזה, אז הרבה פעמים זה לא נכון מה שאמרתי קודם, שאלה שממשיכים ללכת עם בגד ים לא חשודים על הליכה אחרי הנוחיות. לא מדויק. הרבה פעמים יש משהו מאוד נוח בשמרנות. זה לא דורש ממני להצדיק דברים, זה לא דורש ממני לבדוק כל פעם מחדש. אני ממשיך את מסורת אבותיי, זה נוח מאוד. כמו שאמר מרקס, כן, הדת זה אופיום להמונים. והוא צודק. הוא צודק במובן של החשד, לא בשורה התחתונה. יש הרבה מאמינים שמאמינים בעולם הדתי, כי זה נותן להם חיים נוחים. וזה נכון. נוח לנו, למרות שזה דורש מאיתנו הרבה דברים, ההלכה והמחויבות הדתית וכו', אבל זה נותן איזשהם חיים יותר מסודרים, צורות חשיבה, נכון והלא נכון, אנחנו יודעים מה עושים בכל מצב, כן, מי שנמצא בלוויות שלא מתנהלות בדרך הדתית, מרגיש כל הזמן את הספק, את המבוכה, רגע, אז מה כדאי לעשות עכשיו, מה עושים עכשיו, מה נכון לעשות, מה לא, אין כללים ברורים. בעולם הדתי יש כללים מאוד ברורים, מה עושים, מה לא עושים, יש נוסח, מה אומרים, מה, באיזה צורה אומרים, מה לא אומרים, הכל מסודר. אז הוא אולי יותר מכביד ויותר מכתיב לך מה לעשות ומה לא לעשות, אבל זה מאוד נוח במובן המנטלי-מחשבתי. ובמובן הזה אני רוצה לטעון שיש מקום לחשד גם כלפי השמרן מהסוג הראשון. גם אצלו משחקת נוחיות, אבל לא הנוחיות המעשית, אלא הנוחיות המחשבתית. אבל גם זה הסוג של נוחיות. ויש אנשים שמבחינתם זה יותר חשוב או יותר נוח, יותר דומיננטי מהנוחיות המעשית. הם מוכנים להיות חרוצים ובלבד שלא יצאו מהנורמות המקובלות בחברה ולא יצטרכו לחשוב ולנמק ולהיאבק על עמדות אחרות וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אז אפילו לגבי החשד, אני מבין שיש הבדל ברמת החשד, אני לא מסכים שההבדל הזה הוא כל כך דרמטי. יש מקום לחשוד בשני הצדדים. אבל בכל מקרה אמרתי, החשד שייך לפסיכולוגיה. אותי מעניין את הלוגיקה, לא הפסיכולוגיה. אז לכן, בסופו של דבר נדמה לי, שאחרי שאנחנו גומרים את החשדות, הן כשאנחנו באים לגבש עמדה לגבי עצמנו, הן כשאנחנו מגבשים עמדה לגבי אחרים, אפשר לבדוק את החשדות, אבל בסוף בסוף, אחרי שפתרנו את עניין החשדות, צריך לבדוק את הטיעונים. ואם הטיעון הזה הוא טיעון סביר, אז הוא לגיטימי, הוא עקבי, מותר להיות, להחזיק בטיעון הזה ולהחזיק בטיעון הזה, יש פה ויכוח סימטרי בין שתי תפיסות שמרניות. איך מכריעים ויכוח כזה? בוויכוח הזה, כמו שאמרתי קודם, הנטייה ההלכתית, הדתית, השמרנית, זה לומר המשנה ידוע לתחתונה. אין ספק מוציא בידי ודאי. הסברתי קודם למה זה לא נכון. זה לא נכון. מי שמשנה לשיטתי זה מי שממשיך ללכת עם בגד ים. הוא משנה, כי הוא הולך עם בגד שלא מתאים למזג האוויר. אז נטל הראיה הוא עליו לפי ההיגיון הזה. בקיצור, אתה מניח את המבוקש. אם אתה מניח שאתה צודק, אז נטל הראיה הוא עליי. אם אני מניח שאני צודק, אז נטל הראיה הוא עליך. נטל הראיה לא יכריע פה את הספק. אבל יש שיקול שלדעתי כן יכול להטות את הכף. לא יודעים להכריע, אבל להטות את הכף. וזו נקודה שהרבה אנשים לא שמים אליה לב. כתבתי על זה במאמר לשורש החמישי, על טעם הדקרה, בישלח שורשיו. הרי בוא נחשוב רגע על הבגדי ים. יש אפשרות, הגענו למסקנה, אקרא להם בשמות לשני סוגי השמרנים האלה, השמרנים מהסוג הראשון זה שמרנים פשטיים. השמרנים מהסוג הזה, השני נקרא להם שמרנים מדרשיים. הם דורשים את ההוראות, כן, משום מדרש, והם אומרים, ההוראה היא לא ללכת עם בגד ים, אלא ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, ואחרי שהם דרשו את ההוראה, הפירוש המדרשי, עליו הם שומרים בקנאות. הם שמרנים כמו ההם, אבל ההוראה שאותה הם משמרים, זאת הוראה שהיא תולדה של מדרש, לא הוראה פשטית, כן, ללכת עם בגד ים, כי זה מה שראינו, זה דרך הפשט. אז אני קורא לזה שמרנות פשטית ושמרנות מדרשית. עכשיו, שללתי את חוסר הלגיטימציה של שתי הדרכים. שללתי את האפשרות להעדיף את השמרנות הפשטית בגלל החשדות. שללתי את האפשרות להעדיף את השמרנות הפשטית בגלל השיקול של המוציא מחברו עליו הראיה, הוא המשנה ידו על התחתונה, נטל הראיה. כל זה שללתי. אז כרגע אנחנו במצב שזה שתי אפשרויות שקולות. מה שאנחנו צריכים להכריע, זה איזה משתי הפרשנויות יותר סבירה, נכון? אם אין לי כלים אחרים להכריע, אז יש לנו ויכוח בשתי פרשנויות את מה לשמר. עכשיו בואו נראה איך מכריעים את הוויכוח, איזה משתי הפרשנויות יותר סבירה. הכרעה בעיניי נורא פשוטה. אלה שאומרים שצריך תמיד ללכת עם בגד ים, בעצמם מודים שאין שום היגיון בהוראה הזו. לא היגיון שהם יודעים בכל אופן. אולי זה גזירת הכתוב, אולי לקדוש ברוך הוא, כן, אני עוד פעם חזר לנמשל. יש לו כל מיני הסברים נשגבים שבגללם צריך ללכת עם בגד ים, הכל יכול להיות, אבל אני לא יודע את זה. נכון? אין, הם לא מציעים איזשהו הסבר שיבהיר לי מה הרעיון, למה ללכת עם בגדי ים, גם כשקר. לעומת זאת, השמרנים המדרשיים, הם מציעים הסבר. יש להם הסבר הגיוני למערכת ההוראות. הולכים עם בגד ים כי זה התאים למזג האוויר. ממילא עכשיו כשקר נלך עם דובון. זאת אומרת שיש לנו ויכוח פרשני בין תפיסה שלא מציעה פירוש הגיוני, לבין תפיסה שכן מציעה פירוש הגיוני. עכשיו אני שואל אתכם, למי הייתם נותנים עדיפות? על מי הייתם משיטים את נטל הראיה? אני הייתי משיט את זה על הראשון. אם השני מציע לי פירוש הגיוני, ואתה מתעקש ואומר, לא, הפירוש ההגיוני לא נכון, יש פירוש אחר, עלום, שאני לא יודע מה הוא, והוא הפירוש הנכון. למה שאני אקבל את זה? זה כמו טיעון קנקן תה של ברטרנד ראסל, כן? מאיפה אתה יודע שיש פירוש אחר? אני מציע לך פירוש הגיוני. למה? בכל מקום, נחזור להלכה, כן, זה הנמשל, בכל מקום בהלכה אנחנו מפעילים את הראש ומפרשים פירושים. למה להחליט שאם מישהו, אם את הפירוש שלי לא נראה לך, אז תגיד שהוא לא נראה לך, אני מבין. ואתה אומר, לא, הפירוש שלך אולי הגיוני, אבל אולי זה לא פירוש נכון, יכול להיות שזה פירוש עלום אחר, שהוא לא הפירוש שלך, יכול להיות. תשימו לב, אין ספק, מוציא מדי ודאי. הפכתי את הקערה. אני טוען שהפרשן, שהשמרנות הפשטית, בעצם נטל הראיה הוא עליה, כי היא נמצאת בספק. הפרשנות ההגיונית, יש לה יתרון, היא אולי לא נכונה, אבל אם הייתי צריך להגיד איזה פירוש אני מניח שהוא נכון, אלא אם כן יוכח אחרת, פירוש זה הפירוש ההגיוני. למה להניח שיש פירוש לא הגיוני בלי שיש לי שום אינדיקציה לזה? לכן נדמה לי שאם בכלל השיקולים של נטל הראיה מובילים לאמץ את השמרנות המדרשית ולא את השמרנות הפשטית. זה ממש הפוך לדרך החשיבה המקובלת בוויכוחים האלה, וזה בגלל כל הדברים ששללתי קודם. כל מיני נטיות של אנשים לדבוק במערכת הפשטית, נובעים מנטיות שלדעתי צריך להתגבר עליהן. השיקול המהותי, השיקול הנכון, הוא שיקול שמעדיף את הפרשנות ההגיונית. עכשיו תשימו לב, פרשנות הגיונית זה לא... כשאני אומר, כשאני מפרש משהו כי הוא נוח לי, זה לא הופך אותו להגיוני יותר. אם אני מפרש אותו באופן שהוא מוביל לתוצאה מוסרית יותר, עושה איזשהו תיקון כזה או אחר, זה נותן לו יתרון. העובדה שהוא יותר נוח לי, לא אומרת שזה יותר נכון. לכן צריך להיזהר עם המשל הזה של הבגדי ים. המשל של הבגדי ים, אם זה היה צו דתי, אז היה יותר קשה לי לדבר עליו. אני מדבר על הוראה, המלצה של ההורים לילדים שלהם. לכו עם בגדי ים, בסדר? שם אני יכול להגיד שההורים בסך הכל רצו לתת חיים נוחים יותר לילדים שלהם. אז שם שיקול הנוחיות הוא בעצם שיקול שאומר איזו פרשנות נכונה יותר. בהקשר הדתי, כשאני אגיד, לא יודע מה, בוא נתיר לאכול חזיר כי הוא טעים. האם זה ייתן לי יתרון לטענה שרוצה להתיר אכילת חזיר? אני טוען שלא. למה? כי זה שזה טעים, זה לא הופך את זה לנכון יותר מבחינת הצו של הקדוש ברוך הוא. לא נראה לי שדיני מאכלות אסורות באים לספק לי את האוכל הטעים ביותר. לא משתמע ככה מכל דיני מאכלות אסורות. ולכן טענת הנוחיות, וזה צריך להיזהר במשל של בגדי ים. במשל של בגדי ים ההסבר היה הסבר של נוחיות. צריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. ולכן הוא צריך, כשמעתיקים אותו לוויכוחים על שינויים בהלכה, שם אני מדבר על פרשנויות במובן של מה נכון, מה מוסרי יותר, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. לא במובן של הנוחיות, במובן הפשוט של הנוחיות. בהקשר
אבל היחד... במשל של בגדי ים, כן. אתה יכול להוסיף אלמנט לא של נוחיות, אלא אלמנט של בריאות, שאומר, okay. שאתה הולך עם בגדי ים, ואז יש את המרכיב שאומר, אבותינו דאגו לבריאות שלנו, שאתה תלך עם, אז זה לא נוחיות.
מקבל את זה לגמרי, רק אני אומר שלא צריך את זה, כי במשל שם, כיוון שאבותינו גם דאגו לזה שלא יהיה לנו קר, גם בלי קשר לבריאות, אז לכן הפירוש של ללכת עם בגד שמתאים למזג אוויר, הוא באמת פירוש עדיף, הוא יותר נכון. אבל בהקשר ההלכתי, צריך לשים לב מה מהמשל אפשר להעביר לנמשל, ומה לא. שיקולים של נוחיות, הם לא שיקולים, הרבה פעמים לא שיקולים רלוונטיים, בוויכוחים ההלכתיים. כי ההלכה לא מיועדת לעשות לנו חיים נוחים יותר. עוד פעם, אני לא שולל את התוצאה שההלכה מתאימה לחיים נוחים, אבל הנוחיות היא לא שיקול לטובת האמיתות של הפרשנות הזאת. גם לא שיקול נגד, כמו שזה מה שאמרתי קודם. Too good to be kosher זה לא נכון. אבל מצד שני, זה גם לא שיקול לטובה. זה שזה good זה לא אומר שזה kosher. צריך להגיע למסקנה אם זה kosher או לא, וזה שזה good זה לא יפריע לי, אם הגעתי למסקנה הזאת, אוקיי? אז צריך להיזהר ביישום של המשל, כשאנחנו מעבירים אותו לנמשל. אבל אחרי כל הזהירויות האלה, שאני ארצה לטעון טענה לטובת שינוי בהלכה, ויש לי הסבר הגיוני, נגיד, פסול נשים לעדות, בסדר? אז אני אטען שהיום צריך להכשיר נשים לעדות, כי היום העדות של נשים שווה כמו עדות של גברים. ופעם נשים לא היו מאורות בחיים, לא משנה מה, הן לא היו משכילות כמו גברים, ולכן העדות שלהם הייתה פחות טובה, לכן פסלו נשים לעדות. והיום צריך להכשיר נשים לעדות. נגיד, נסתכל על ויכוח מהסוג הזה. הטענה הזאת היא טענה לא של נוחיות, זה לא בא בשם השוויון. אני לא מדבר על הזכויות של, אם כי זכויות האישה, גם זה לא נוחיות. אבל אפילו נגיד שכן, אני לא מדבר בכלל על זכויות האישה ועל שוויון. אני מדבר על האינטרס של הלכות עדות. אני רוצה לברר את האמת. אם העדות של אישה היא עדות טובה, אז האינטרס המשפטי הוא לקבל את העדות הזאת, לא לעשות טובה לאישה ולהפוך אותה לשווה לגבר. כמו שהרבה פעמים מאשימים את הטענות האלה. לא, אני אומר שאם אתה לא תקבל את העדות של האישה, למרות שבאמת היא עדות טובה, אז אתה עצמך מביא לעיוות משפטי. השמרנות שלך היא שמרנות שיש לה מחירים שסטייה מההלכה. תמיד התחושה היא שאם אתה שמרן, אתה לא משלם מחירים.
אבל הרב, שמעתי דווקא...
אני רוצה לשנות נטל הראיה הוא עליו. לא, זה לא נכון.
שמעתי פעם משהו דווקא בהקשר הזה, שאין פסול עקרוני. הרמ"א כותב שאם יש נשים רבו ביניהם בבית הכנסת, הן כן יכולות להעיד במקרה כזה.
פסול הוא פסול עקרוני, הרמ"א הזה זה מתרומת הדשן, וזה מדבר, כן, מה דיבר, אני מזכיר את זה.
מסבירים שזה, אישה לא צריכה להיות במעמד כזה, כי זה לא לכבודה להיות...
איפה שקודת הקריסטי, רצח במקווה. אז מה קורה כשמישהו רוצח אישה במקווה? כל מי שנוכח שם זה רק נשים, או בזד נשים בבית כנסת, אוקיי? אז בעצם הוא הולך על בטוח. אין סיכוי שתהיה עדות קבילה שתוכל להרשיע אותו. לכן אומרים, הנודע ביהודה והתרומת הדשן, אחד מדאורייתא ואחד מדרבנן אגב, זה... לא בדיוק אותו דבר, אבל הם אומרים שבסיטואציות כאלה נקבל עדות נשים. אחד מהם אומר זה מדרבנן, אחד אומר זה מדאורייתא. אבל לא בגלל שפסול נשים הוא לא מהותי, אלא שתיקון העולם דורש את זה. לא ייתכן שאני מאפשר מרחב בעולם שבו אפשר לרצוח על בטוח. אז זה לא נוגע לשאלה אם הפסול הוא פסול מהותי או לא. שאלה אחרת אם הוא פסול מהותי או לא, אבל זה לא, מכאן לא, לא תביא את לחמך.
הרב, החילוק בין שמרנות פשטית לשמרנות מדרשית נראה לא רלוונטי קצת. אף אחד לא שמרן פשטי באופן גורף.
כאילו זה כל אני הלכת... אמרתי, אמרתי קודם שבסופו של דבר אין מנוס מפרשנות. אין מערכת חוקים שאפשר לשמר אותה באופן פשטני. אין, זה אשליה. אז אני אגיע אז לזה זה... בהמשך, עוד נדבר על זה, זה ויטגנשטיין, עוד נדבר על הדברים האלה ועל הלוגיקה שלהם. אז לא נקדים את המאוחר. בכל אופן, אז אני רואה שכבר פה כמעט נגמר לנו הזמן, הטענה בעצם זה שכאשר, שיש לנו, כאשר אנחנו מדברים על שמרנות, יש לנו בעצם כמה סוגי שמרנות, בינתיים הצגתי שתיים. שמרנות פשטית ושמרנות מדרשית. השמרנות הפשטית לוקחת את ההוראות ומשמרת אותם as is, באופן פשטי כמו שהיה, בלי לגעת, לא נגעתי, כן? השמרנות המדרשית לוקחת את ההוראות, עושה להם מדרש, ואת התוצר, זה העיקרון שאותו היא משמרת, אוקיי? זה השמרנות המדרשית, וכמו שאמרתי קודם, קודם כל, שתי הגישות הן שמרנות למאדרין. אחרי שמנקים את כל החשדות, וצריך לבדוק את החשדות, אני לא מזלזל בהם, הנוחיות בהחלט יכולה להיות שיקול, אבל אם אני מנקה את החשדות, ואני רואה שהטיעונים הם טיעונים לגופו של עניין, גם אם הם מובילים לחיים נוחים, אבל תכל'ס זה נשמע הגיוני. אז אם כך, אז לא רק שאין יתרון לשמרן הפשטי, אלא לדעתי יש יתרון לשמרן המדרשי. נטל הראייה הוא על השמרן הפשטי, לא על השמרן המדרשי. נטל הראייה הוא על מי שיאמר שצריך לפסול נשים היום לעדות, לא על מי שיאמר שצריך להכשיר אותם לעדות. לדעתי. נטל הראייה הוא על מי שצריך לפסול אותם, מי שרוצה לפסול אותם. ואתם מבינים כמה זה, כמה רחוק זה יכול ללכת. אין כמעט הלכה שאי אפשר לתקוף אותה בצורה כזאת. להסביר אותה על רקע הנסיבות ששררו כשהיא נוצרה, להראות שהיה שינוי היום, בלי להוכיח שבעצם זה היה המצב, אלא מספיק לטעון שיש לי פירוש הגיוני, והוא עדיף על ה... על היעדר הפירוש שהוא האלטרנטיבה שאתה מציע. אני אפילו לא צריך להוכיח את הפירוש שלי. מספיק להציע פירוש הגיוני. עם זה אפשר לחסל כמעט את כל השולחן ערוך, לכאורה. כך שהחשש מפני הגישה הזאת של שמרנות מדרשית מאוד מובן. אבל שוב פעם, זה במישור החשש. אתה רוצה לתקן תקנות שלמרות שהשמרנות המדרשית היא נכונה, לא נעשה אותה בגלל שיש חששות של מדרונות חלקלקים, תתקן תקנה. אבל זה לא טיעון אמית, זה לא טיעון לגופו של עניין. כי אם אני צודק, אז אני צודק. זה שיש איזה השלכות ויכול להיות המון דברים, יכול להיות, אז נטפל בהם כשהם יגיעו. אבל זה לא טיעון במישור הענייני. במישור הענייני אתה צריך להתמודד עם ההצעה שאותה אני מעלה. אם אני צודק, אז אני צודק. ואם זה יבטל את כל השולחן ערוך, אז אולי צריך לבטל את כל השולחן ערוך. אם לא, או שתוכיח לי שאני לא צודק, או שתקן תקנה, שלא עושים פרשנויות מדרשיות. למרות שהן יכולות להיות נכונות. ואפשר, יש מקום לתקן תקנה, אגב, כל תקנה. כל תקנה של חז"ל היא תקנה להתנהג באופן לא נכון. כן, לפעמים זה לאסור את המותר, לפעמים זה להתיר את האסור, אבל זה להתנהג באופן לא נכון. כי מבחינת ההלכה דאורייתא, לא היו אמורים לעשות את זה. תקנת חכמים היא לעשות את זה למרות שהתורה מתירה, אוסרת, או לא לעשות את זה למרות שהתורה מתירה. אז בעצם חכמים תמיד מתקנים להתנהג לא נכון, יש לזה מקום כשהחששות, מדרונות חלקלקים וכו', הם משמעותיים. אני לא שולל את הגישה הזאת. אני רק רוצה אבל שנשים לב טוב, א', שזו צריכה להיות תקנה מיוחדת, זה לא דיון במישור המהותי. אתה לא יכול לעלות נגדי טענה, רגע, אז אם ככה אתה תבטל את כל שולחן ערוך. יש לך מה לטעון נגד הכשרת נשים לעדות? תטען את זה. אל תגיד לי מה יהיו התוצאות. מה יהיו התוצאות זה לא מעניין אותי כרגע. אתה יכול להגיד, אחרי זה אתה יודע מה אתה צודק, אין לי טענה נגדך, אבל שים לב לתוצאות. אז האם לא נכון לעשות תקנה מיוחדת כדי למנוע פרשנויות כאלה? אולי אני אסכים, אבל שים לב, זה כבר בקומה שנייה. בקומה הראשונה את הוויכוח צריך לנהל על הטיעונים עצמם. מעבר לזה, כשאנחנו עושים תקנה, התקנה צריכה להיעשות על ידי גוף מוסמך. אני כפוסק שחי היום לא יכול לתקן תקנות, אין התקנות שלי תוקף. לכן הטענות האלה בשם התקנות או מדרונות חלקלקים, אני לא מקבל אותם בכלל, הם לא תקפות הלכתית. מדרון חלקלק זה לא רק השאלה אם זה נכון או לא נכון ברמה ההגיונית, האם נכון ללכת עם טיעוני מדרון חלקלק או לא. אני טוען שאין סמכות. טיעוני מדרון חלקלק יסודם בעצם בקריאה לעשות תקנה או גזרה. אין היום גורם שיש לו סמכות לעשות את זה. לכן גם אם אתה צודק בחשש שלך עם מדרון חלקלק, זה לא יעזור. כן, אוסרים לנסוע על אופניים. למה? כי שמה תבוא לתקן אותם, אם הם יתקלקלו בשבת. כן, שמה תבוא לתקן אותם. נניח שזה נכון, שיש חשש שאתה תבוא לתקן אותם. בסדר? אז מה? יש איזה סנדרין שיכולה היום לקבוע שיש איסור לרכב על אופניים בגלל החשש? יכול להמליץ לי, אל תרכב כי אתה יכול להגיע למצב בעייתי. המלצות? מצוין. אבל לתקן תקנה צריך גוף שיש לו סמכות לתקן. לא חושב שיש גוף כזה היום. זה, עוד פעם, לא ניכנס לכל הוויכוחים האלה, זה הרבנות הראשית וכל מיני דברים לסוג הזה, אבל אני רק רוצה להראות לכם עד כמה כל מיני טיעונים שמיד עולים בוויכוחים כאלה, מועפים הצידה מיד כי אתם עושים את הניתוח המושגי בצורה מסודרת. אוקיי, אנחנו נעצור כאן. הערות או שאלות אם יש?
לי יש כמה הערות.
Okay.
נספר את כל הסיפור בכיוון ההפוך. היה קבוצה של אקסימואים, שההורים שלהם ציוו אותם להתלבש בכף רגל ועד ראש. ואז הגיע יום אחד והם עברו לקו המשווה. והיה שם איתם שיפור בין השמרנים לחדשנים. האם עכשיו צריך לרדת בלבוש אדם הראשון, שזה מה שיותר מתאים למקום, או שצריך לרדת בצניעות כמו שאבותינו ציוו אותם.
מה השאלה?
מה זה מה השאלה?
יש שאלה פה?
אני שאלתי שתי צדים. מה השמרנות?
השמרן הפשטי יגיד כך, והשמרן המדרשי יגיד כך, מה?
אתה בטוח שהשמרן המדרשי יגיד שצריך עכשיו בלבוש אדם הראשון?
לא בטוח.
הערך של...
לא בטוח. אם יש טענה שצריך ללכת בלבוש אדם הראשון, הטענה הזאת היא טענה שהיא שמרנית מדרשית.
כן, את זה אני מבין, אבל אני אומר... אני אומר שמצד הנוחות, אז יש טענה אחת, אבל יש, יכול להיות, כאילו נגיד ככה, אבותינו שמרנו הולכת בלבושים, עמד להם בראש שתי דברים, גם הנוחות וגם הנוחות ודעמדה להם בראש.
אז זה ויכוח לגופו של עניין שמתנהל על הפרשנויות, בסדר גמור, צריך לנהל אותו, אין לי בעיה.
מה שאני רק בא להדגים זה שגם כאשר במבט ראשון, אז נראה שכאילו בטוח שהשמרן המדרשי אמור להגיד לשנות מאלף לבית, לא, והרבה לא פעמים לא יש.
לא אמרתי את זה לא במבט הראשון ולא בשני. אני טוען הפוך. לא שהשמרן המדרשי חייב לשנות, אלא שאם מישהו מעלה טענה לשנות, הוא לא בהכרח מישהו לא שמרן. אתה מבין את ההבדל? אני לא טוען שכל okay. אחד שהוא לא שמרן מיד מעלה טענות, לא? טענות עולות, אם זה הגיוני אתה מעלה, אם זה לא הגיוני אתה לא מעלה. לפעמים זה יכול להיות מאוד מורכב, כמו שאתה אומר, צניעות, קור, חום.
לא, אני רק בא להגיד דבר אחד, אני אומר, מה שנקרא צניע חזקה, מוציא מחברו עליו הראייה. אז אני אומר שכיוון שהדברים מורכבים, מכמה וכמה בחינור.
מה שהדברים מורכבים, אז מה? אבל לכן הם מורכבים לשני הכיוונים. עכשיו אני שואל עדיין.
הם מורכבים לשני הכיוונים, זה נכון, אבל כאשר אני בא להגדיר את המצב הקיים, ומי בא לשנות. אני חושב שכשאנחנו, אז מה שאני בא לומר, שהשמרן הפשטי הוא המוחזק.
ממש לא נכון. למה? מה פתאום? כל מה שאמרת עכשיו לא מועיל לטענה הזאת. כל הטיעונים שלך לא מועילים לטענה הזאת. בשום צורה. אני מעלה נימוק הגיוני. אם אתה תעלה נימוק הגיוני הפוך עם הצניעות, אין בעיה, שנינו נהיה במצב שקול, זה בסדר גמור. אבל אם אני מעלה טענה הגיונית, ואתה פועל בשם השמרנות, לא מעלה טענה נגדית עניינית, אלא בשם השמרנות, ידך על התחתונה.
השאלה היא כזאת, יש בעינינו ויכוח, האם הנושא של מותינו זה הנוחות או הצניעות? עכשיו, זה ויכוח בשלב של, ברמה של הגיון, רק שני אחד, זה ויכוח ברמה של הגיון, וחוץ מזה, אני אומר, חוץ מאשר ויכוח בינינו, יש גם את החזקה. האם אפשר לנסר את זה ככה, או שאתה לא מסכים?
לא, אני לא מסכים. כי על הצד שאתה צודק, אתה מוחזק, על הצד שאני צודק, אני מוחזק.
אני אומר, יש את החוק היבש, מה שאני
לא, אין את החוק היבש. כי החוק היבש לשיטתי זה ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. זה החוק היבש.
אני חושב שכל המשפטנים יחלקו עליך.
אני לא חושב ככה, אבל אם הם יחלקו עליי, אז הם נמצאים בחברה טובה. יש הרבה שחולקים עליי.
או שנגיד את דברים בנוסח אחר, זו אולי טענה נוספת, של נתן התורה את כל אחד בידו.
זה השאלות מדרון החלקלק.
לא, אני חושב שזה מעבר למדרון החלקלק. כי כאשר יש לנו מצב...
מה זה תורת כל אחד בידו? תתווכח אם אתה חושב שאני לא צודק.
לא, לא, שנייה אחת. כשאמרתי, נתה תורת כל אחד בידו, לא התכוונתי מברום החלקלק, התכוונתי שכיוון שהשמרנות המדרשית לא ברור מה היא, אז לכן...
למה? ברור לגמרי מה היא.
לא, יש הרבה מאוד מקרים שלא ברור מה היא.
לא, לא, ברור לגמרי מה היא. אני מעלה טענה שהיא מאוד ברורה לי. מה לא ברור? הכל ברור. צריך ללכת בגד שמתאים למזג האוויר, זה הכל. מה לא ברור
זה,
פה?
זה טיעון שלך, אבל יש גם צד שני שמטבע של עצמאות. זה גם טיעון.
אין צד שני.
בסיפור שלי, של האקסימואים,
אז יש... בסיפור שלך יש צד שני, אז באמת נכון, זה ויכוח ענייני. שם אני לא טוען שיש לי יתרון. גם לך לא. גם לך לא וגם לי לא. לשנינו אין יתרון. אין בעיה. אמרתי, אני לא טוען שתמיד מי שטוען את השינוי צודק. אני טוען שמי שטוען את הטענה ההגיונית, הוא המוחזק. נטע לרעי או על השני. לפעמים השמרן ייתן את הטענה ההגיונית, אז זה בסדר גמור. זה לא בגלל שהוא שמרן לא צודק.
קיצור, אתה לא מוכן לטיעון של חזקה.
אני לא מוכן לטיעון של חזקה כשהוא קיים.
באיזה מקרים הוא קיים, החזקה?
מה זאת אומרת? במקום שבו אין לי טיעון נגד. למשל, אם אני אגיד, אני חושב שצריך להחליף לבגד ים, אין לי טיעון שתומך בזה. מה זאת אומרת, אם אין לך טיעון שתומך בזה, והלכנו עד עכשיו עם בגד ים, אז ממשיכים ללכת עם בגד ים.
האם יש לי טיעון שתומך
בזה? מה?
בכזה מצב, הסיבה שאתה לא צודק, זה לא בגלל החזקה, אלא בגלל שאין לך טיעון. אני מדבר על חזקה,
מה זאת אומרת, אבל לך אין טיעון.
אני שואל שאלה כללית.
לא, לא, רגע, תענה לי על זה. גם לך אין טיעון. אתה אומר להמשיך עם בגד ים, ואני אומר לשים דובון. לשנינו.
לא, לא, אני אומר להמשיך עם דובון, אתה אומר להחליף לבגד ים. אני מדבר על הסיפור שלי, אני אומר.
לא, הסיפור שלך זה שנינו יש טיעון. אתה דיברת על מצב שבו לשנינו אין טיעון. אז בוא נגיד שאני הולך על הסיפור שלי, ואין שיקול של נוחיות, בסדר? אין שיקול, אנחנו לא רגישים לקור, אוקיי? אז עכשיו אני רוצה להחליף לבגד ים, להחליף לדובון, ואתה רוצה להמשיך עם בגד ים. כאן תהיה חזקה.
כאן יש לך חזקה.
כן, וצריך את החזקה, כי גם לך אין טיעון, אתה לא תזכה עם טיעון, אתה תזכה מכוח החזקה.
אני קצת התבלבלתי, באמת שאני קפה קצת. אני מתכוון לשאול, האם יש מצב שבו אחד משנינו צודק, לא בגלל הטיעון, אלא בגלל החזקה? יש כזה מצב או שאין כזה מצב?
כן, תשובה היא כן. מתי שלשנינו אין טיעונים?
לא, מתי שלשנינו אין טיעונים, אז יש טיעון אחד ברור. שמה שאבותינו עשו, מה שציוו עליהם, אז זה מה שצריך לעשות. זה לא חזקה, זה טיעון.
בתרגום חופשי, זה מה שנקרא חזקה. חזקה פירושו מה שהיה הוא שיהיה. זה נקרא חזקה.
לא, חזקה זה אומר, לדוגמה בדיני ממונות, כאשר יהיה של שנינו טיעון, לא ברור מה היה, או שלא ברור מה היה.
בדיני ממונות זה בעיה, אני מדבר על חזקה די מעיקר. חזקה בדיני ממונות זה משהו, לא ברור בכלל שזה אותו דבר.
אוקיי, אז חזקה די מעיקר.
מה שהיה הוא שיהיה.
לא, אבל חזקה זה מעיקר המדובר במצב שיש סיבה לעורר ספק, כמו מקווה יש ספק אם הוא נחשף. יש לי סיבה להגיד שמקווה נחשף, ואף על בכן אני אומר שידשאיר את המצב על קלון.
אבל פה אני אומר, יש לי סיבה גם כן. עוד פעם, לא שיש לי סיבה, אלא אין סיבה לא לעורר את הספק. זה שני הצדדים שקולים. אני לא יודע אם החובה הייתה ללכת עם בגד ים, או ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, זה שתי אפשרויות שקולות. אין טיעון לא לטובת זאת ולא לטובת זאת. ההכרעה היא רק בחזקה.
אני לא הייתי קורא לזה חזקה, הייתי אומר שיש היגיון.
אני לא יודע מה אתה קורא חזקה, זה חזקה באופן מובהק בעיניי. טוב, אבל זה מה שהתכוונתי כשדיברתי על חזקה בכל מקרה.
על כל פנים, כשאמרתי נתן תורת כל אחד בידו, התכוונתי להגיד בזבר. יש את הצגת מצב מאוד קיצוני, שהיה בהתחלה מאוד חם ועכשיו מאוד קר. אבל יש עוד כמה מצבים באמצע, שלא בטוח שזה מספיק בשביל לשנות. וכאן יש גרף רציף, שמה שנקרא איפה אני עושה את השינוי. אבל זה אמרתי, נתן תורת כל אחד בידו.
לא, מה זאת אומרת? זה נכון תמיד, מה זה קשור? בסופו של דבר, אם יש לי טיעון, אז אני מבחינתי, הגרף הזה עבר את הסף שדורש שינוי. אתה חושב שלא, יש לנו ויכוח, בסדר גמור. אגב, בוויכוח הזה באמת אין לי יתרון. אין לי יתרון. כי אתה מעביר את הקו פה, ואני מעביר את הקו פה, אבל שנינו מסכימים שיש קו. אני דיברתי קודם על מצב שבו אתה כופר בקיומו של קו בכלל.
נכון.
בזה יש לי יתרון. אם הוויכוח הוא איפה עובר הקו, זה ויכוח של שני צדדים שקולים. אבל שניהם שקולים.
אני מתכוון להגיד, לגבי המדרש השמרני, אז יש, למי אתה נותן את הסמכות לדרוש מדרש השמרני? כל אחד?
כל אחד.
או לחכמים?
כל אחד.
וזה באמת...
גם דרש הלכתי. כל אחד מוסמך לדרוש דרש הלכתי, להלכה, אני אומר. אלא מה? רק מי שיודע יכול לעשות את זה, זה א', וב', אם אתה תדרוש דרשה, זה לא יחייב אותי. אלא אם כן אני השתכנעתי. אבל אם הסנהדרין דורשים דרשה, אז זה יחייב אותי גם אם לא השתכנעתי. יש הבדל בין האם לדרוש דרשה לבין האם יש סמכות לדרשה שאתה דורש. שני דברים שונים. אם אני, יש לי דרשה מפסוק, היא מחייבת אותי, ואני, אם אני לא אנהג על פיה, אני עבריין.
אז בשביל זה אני מביא את המשפט של המשנה, אתה יודע תורת כל אחד בידו, שמשנה הבינה שזה לא אמור להיות לך.
כן, אז אני חולק עליך.
אתה חולק עליי או למשנה?
לא, אני חולק עליך, זה לא מה שהמשנה אומרת.
מה המשנה אומרת?
אני אכנס לסוגיה שם, אני אראה לך.
אוקיי.
יש מצבים שבהם אתה מתקן תקנה מיוחדת כדי שלא יהיו דברים כאלה. אבל אתה לא יכול, אתה לא יכול לטעון טענה מהותית, כנגד הסבר שמישהו מעלה, שנתת תורת כל אחד בידו. זו טענה לא מהותית. זה לכל היותר אומר, אני מגלל מדרון חלקה, אז אגזור גזרה. בסדר? אז צריך לדון במקרים מסוימים שבהם עשו את זה. אין עיקרון כללי כזה.
טוב, צריך לחפש איפה זה מופיע, בדיוק במשנה מצא לי את זה פעם אחת, צריך לחפש איפה זה מופיע.
שלח לי מייל אם תרצה, אני אענה לך בהרחבה.
אוקיי,
בסדר. איפה זה מופיע ואז נראה, אני בטוח שזה לא כתוב שם.
אוקיי.
אוקיי, עוד מישהו?
הרב, אפשר שאלה?
כן.
בדיוק בנושא האחרון שסיימתם, רציתי לדעת מה באמת היחס בין הסמכות של חז"ל לדרוש את הפסוקים, או דברים שנניח שבשקע ביתר שאנחנו רואים בגמרא?
סמכות לחז"ל לדרוש את הפסוקים. יש סמכות לכל אחד לדרוש פסוקים.
אנחנו רואים את זה?
לא תמצא בשום מקום, לדעתי, ועסקתי בזה לא מעט, מישהו שמדבר על סמכות לדרוש פסוקים, אין דבר כזה. הרמב״ם להפר, בכל מקום שהוא כותב, הוא אומר שאתה מפרש את התורה או בדרך פשט או בדרך דרש, הוא לא נכנס בכלל לשאלה מי יכול לעשות את זה, כל אחד לא יכול, צריך.
גם אם זה בניגוד לפסקים של חז"ל?
אז זה שאלה אחרת, עוד פעם. יש סמכות למה שחז"ל קבעו הלכתית, בלי קשר לשאלה אם זה יצא להם מדרשה או לא מדרשה. אבל אין דבר כזה סמכות לדרוש דרשות, זה לא קשור לדרשות. כל מה שחז"ל קבעו זה כמו שסנהדרין קבע, אז זה מחייב. אבל לא בגלל שיש להם סמכות לדרוש דרשות. גם לי יש סמכות לדרוש דרשות. רק הדרשות שלי לא מחייבות, והדרשות של סנהדרין כן מחייבות. הדרשות שלי מחייבות רק אותי, לא אותך.
לדרוש דרשות בדרך של דרש, זה הכוונה ליוד ג' מידות?
למשל, אבל לא רק. מיעוט הדרשות בשס זה יוד ג' מידות. מיעוט קטן. רוב הדרשות בשס זה לא יוד ג' מידות.
אז... טוב, זה בטח סוגיה בפני עצמה, בסדר, אני, שאלה נוספת ברשותך הרב, שאלה מאוד ספציפית, היום אתה תתיר בראש השנה ובסוכות שחל בשבת, לתקוע בשופר, ליטול לולב?
לא הבנתי, למה? בגלל שאין חשש שמה יעבירנו?
סליחה?
בגלל שאין חשש שמה יעבירנו?
כן, לפחות לא כמו בעבר,
כשאינו לא
מלומד, אז הוא ילך למיומן וכו'.
זה נכון שכנראה אין את החשש, אבל בתקנות, אם בטל הטעם, לא בטלה תקנה. דווקא בגלל דין דרבנן. בדין דאורייתא כן. בדין דרבנן יותר קשה.
אפשר לחדד את זה? כלומר, למה זה סותר את מה שאמרנו מקודם, שאנחנו מפרשנים את שתי המחלוקות בין שני סוגי השמרנים? למה זה לא אותו דבר?
קודם הוא אמירה עקרונית. עוד לא נכנסתי לשאלת האילוצים ההלכתיים. ברמה ההלכתית, בתקנה דרבנן, אי אפשר לעשות פרשנויות כאלה. אפשר, למעשה עושים את זה, אבל ברמה העקרונית, אם בטל הטעם, לא בטלה התקנה. ולכן, כל הפרשנויות האלה זה שבטל הטעם. אבל בתקנות דרבנן, להבדיל מפרשנויות דאורייתא, הכלל הוא שגם אם בטל הטעם, לא בטלה התקנה, ואגב, ראשונים ביטלו הרבה תקנות וגזרות, למרות שבגלל שבטל הטעם. כך שכן עושים את זה, אבל שם זה יותר מסובך. יש, אם אתה רוצה, יש בספר של נריה גוטל, השתנות התוואים. בפרק האחרון של הספר, הוא סוקר שם עשרות רבות של דוגמאות.
שאנחנו מנויים הלכתית, אין לנו פשוט את הכלי ההלכתי?
לא, שראשונים שינו.
שכן שינו?
בגלל שבטל הטעם.
וזה פטנט, אתה אומר, זה לא מובן מאליו.
אז יש כל מיני הסברים, אני גם כתבתי זה בספר השלישי בטרילוגיה. סיכמתי שם את כל המנגנונים. חלקם לא מופיעים אצל גוטל. חלקם למנגנונים שאני הסברתי שם. אבל סיכנתי שם את המנגנונים שמאפשרים לעשות דבר כזה. אבל זה יותר מסובך, בדאורייתא זה פשוט.
מעניין, תודה.
אוקיי, שיהיה שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.